הרבה מאוד אנשים ככה מתחילים תהליך חדש בחיים שלהם של הגדלת המשפחה. זה אומר להיכנס להיריון, זה אומר ללדת, זה אומר לחזור לשגרה. אז אמרתי את זה בחצי משפט, אבל זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך והרבה יותר חשוב להבין אותו לעומק. בוקר טוב לדוקטור אורלי רדליך, יועצת לכלכלת המשפחה במכון רדליך בקריית ביאליק.
בוקר טוב, נועם.
בוקר טוב. אז בעצם הריון מתחיל מהרגע שהזוג מחליט שהם רוצים להרחיב את המשפחה. מי שם, לפחות בקטע הכלכלי, מי שם כבר צריך להתחיל לחשוב קדימה איך עושים את זה.
אכן, כן, זה משפיע באמת על כלכלת המשפחה עוד לפני שהתינוק נולד. ועם ההריון, מי כמוך יודע, הרבה התרגשויות, הרבה תכנונים, איך נקרא לתינוק, איזה חדר נעשה לו, ציוד שנקנה, רצים לקורסי הכנה, קונים ספרים. זאת אומרת, יש פה כבר התחלה של חשיבה על הוצאות כלכליות, והתחלה של הוצאות כלכליות גם כן, בדיקות למיניהן, בגדי הריון.
תוספי מזון שצריך, המון, המון, המון.
ורופאים פרטיים שאנחנו מעדיפים, וכך בעצם עוד מרגע שחשבנו, התחלנו, תכננו והתרגשנו, הקופה כבר מתקתקת את החשבון.
פעם ביבי אמר, עוד בקדנציה הראשונה שלו, תפסיקו לעשות ילדים, כי זה עולה כסף. הרבה מאוד הרימו גבה על זה, אבל זה באמת נכון, לא אומר להפסיק לעשות, אבל אם אתם רוצים לעשות ילדים, אז באמת צריך לחשוב מאיפה מוציאים את כל הכסף הזה. אז אם משפחה שמצליחה ככה לחיות על הקו הישר, איך היא מגייסת לעצמה פתאום עכשיו את ההכנסה? כי זה עולה הרבה מאוד כסף.
נכון, זה עולה הרבה, ומה שחשוב פה זה, זה, זה לתכנן את העניין הזה. זאת אומרת, גם אם ההחלטה על הריון היא רגשית וכיפית, ואני אף פעם לא אגיד להפסיק לעשות ילדים, אבל בהחלט להביא אותם בצורה מתוכננת, משפחה צריכה תקציב חדש. ואז יושבים ועושים חשבון. כמה זה יעלה לנו, לקראת מה אנחנו הולכים, האם, זאת אומרת, מי מבני הזוג יחליט שהוא נשאר בבית עם התינוק, מה זה אומר מבחינת הירידה בהכנסות. צריך ממש לקחת את זה בחשבון, לקחת בחשבון שבזמן ההיריון, האם אולי תיעדר מעבודה, אולי תרגיש לא טוב, הכנסות ירדו, תוכל לעשות פחות שעות נוספות לצורך העניין.
כן.
את כל הדברים האלה צריך לקחת אותם בחשבון, להבין שהתקציב יורד, לחשב תקציב חדש, ולהתחיל להתנהל בהתאם לתקציב שעכשיו יהיה לנו בתקופת ההיריון, ובטח ובטח אחרי הלידה. אם חושבים נכון מראש, מגיעים למצב שאפשר לחסוך לכל ההוצאות הצפויות, והן הרבה.
מאוד, הרבה מאוד.
כן.
אז בואי ננסה ככה לספר למאזיננו כמה זה הוצאות. אז מעבר לעובדה שדיברנו על ההכנה ועל הביגוד ועל על איזה חדר נקנה, אז יש גם תהליך של הריון שנקרא בדיקות. היום סל הבריאות מספק את רוב הבדיקות, אבל אף אחד, אף אם בהיריון לא ממש מסתפקת במה שסל הבריאות מספק, לכן חלק מהבדיקות דורשות אנשים לעבור באופן פרטי, מ-30 שקלים ל-900 שקלים, 1,000 שקלים ומעלה. אני חושב שסל סך הכל הבדיקות, כולל בדיקות גנטיות, מגיע לאזור 6,000 שקלים בתקופת הריון, שאנחנו מדברים על תקופה יחסית קצרה, 8-9 חודשים, לא יותר.
נכון, מתוך הסכום הזה סדר גודל של 2,500 יש החזרים מהקופה.
זה לא ידענו.
כן, יש בדיקות שהן הן בתוך הסל, אנחנו בוחרים לפעמים לעשות אותם אצל רופאים פרטיים, יש זכויות החזרים כאלה ואחרות,
אוקיי,
בהתאם
למשפחה. בהתאם לביטוחים וכאלה.
כן, וחלק מזה אנחנו יכולים לקבל חזרה, אבל עדיין זו הוצאה, ובתקופה שעובדים קצת פחות, אז ההוצאה הזו...
אז בואי נגיד שפתחנו תוכנית חיסכון, איזשהו פקם נחמד שיושב לנו בצד, הצלחנו לעבור את תקופת ההיריון, אבל אז יולדים, ולידה זה, אמנם יש איזשהו מענק נחמד מהמדינה, שאולי מכסה 80% מהחדר החדש שתקנו לילד שלכם, אבל מעבר לזה יש הרבה ציוד שצריך לרכוש, ויותר מזה, פתאום, קצת אחרי שזה עוד 3-4 חודשים, נכנסים למעון, שזו חתיכת הוצאה לא קטנה, שמצטרפת באופן קבוע לפחות לשלוש השנים הראשונות, לסל הקניות המשפחתי.
בהחלט, ההוצאות הן עצומות, זה קשה אפילו לתאר, טווח ההוצאות כל כך גדול. כל מוצרי הבסיס והבגדים והרהיטים ועגלות ומוצרי בטיחות, ההוצאות הן גדולות, הן סדר גודל, לאחרונה עשו איזושהי בדיקה, סדר גודל שכמעט 60,000 שקל לשנה הראשונה, כמובן שזה ממוצע.
וואו.
כן, וזה לא כולל את הברית או הבריתה שתהיה, לא כולל את יום הולדת של גיל שנה, זאת אומרת, בשנה ראשונה, להולדת התינוק היקר שלנו, אנחנו אמורים להתכונן להוצאה של כמעט 60 אלף שקלים, אם אנחנו הולכים על הכל בקנייה חדשה. אנחנו רוכשים את הכל מההתחלה, ואתה כבר מבין מה אני הולכת להגיד אחר כך, מבחינת אז איך עוצרים את זה, איך חוסכים את זה.
אני יכול להגיד לך מה אני עשיתי.
כן.
אני ברגע שהבנתי שאנחנו לא הולכים לגדל תינוק, אלא הולכים לגדל שניים.
שניים.
באותו רגע הבנו גם אני וגם זוגתי שחלום החדר החדש שמשילב לצורך העניין לא יקרה, והחלטנו פשוט לעזר במשפחה, כל מי שהיה לו מה לתת לקחנו. בלי בושה, בלי שום... למזלנו גיסתי היקרה שאמרה דברים חדשים וטובים, וזה פשוט סייע לנו בצורה אדירה. אדירה, זוג תאומים, דיברנו פה, את דיברת 60 אלף, אנחנו הגענו לאזור ה-150 אלף בשנה הראשונה, הבנו שזה בלתי אפשרי, אלא אם כן ניכנס לברוך כלכלי, החלטנו שלא מתביישים, לוקחים כל מה שמציעים לנו, ובאמת קיבלנו המון דברים, המון דברים, אפילו חלק מהדברים לא היינו צריכים כבר.
זו אכן השיטה, קודם כל, שעושים אירוע, אז בהחלט, לא לרוץ לקנות, בואו תחכו למתנות, ואפילו תזמינו את המתנות מקרובי המשפחה.
נכון.
במקום שתקבלו 10 אוניברסיטאות לצורך העניין ומוביילים, אפשר בהחלט לעשות רשימת מתנות של כל מה אנחנו צריכים בשביל התינוק, ולתת לחברים ולקרובי המשפחה, שקודם כל יקנו לנו את מה שבאמת אנחנו צריכים. זה דבר אחד. דבר שני, בהחלט לקחת מבני משפחה וחברים את כל הפרטים, כמו שאתה עשית, זה מצוין, בסופו של דבר אנחנו משתמשים בזה בשנה ראשונה, המוצרים אצל כולם שנשארים הם די חדשים,
נכון.
אפשר להשתמש בהם בכיף, חוסכים המון כסף שאותו אנחנו יכולים אחר כך לייעד לדברים יותר חשובים. היום, בעידן של היום, גם למי שאין קרובי משפחה, זאת אומרת מרובים או כאלה עם ילדים, אז היום יש ביד שנייה,
נכון,
אופציה לקנות נכון. מותרים נהדרים,
נכון.
ובאמת חבל להוציא כל כך הרבה כסף.
אנחנו קיבלנו לנו... עגלת תאומים נהדרת שגיסתי קנתה ביד 2 ב-500 שקל, עגלה שעולה מאות שקלים יותר בחנויות
נכון.
מותגים. עגלה כבר מחזיקה 4 ילדים וזה פשוט תענוג, אין שום בעיה עם זה. אגב, עוד טיפ קטן שאני יכול ככה לסייע, שאנחנו השתמשנו בו בשבוע הראשון שהיינו בבית החולים עם התאומים, הרבה מאוד אנשים רצו לבוא לבקר ושאלו, מה להביא לכם? אמרנו בלי בושה, טיטולים ומגבונים.
יפה, יפה, זה בדיוק, זה בדיוק העניין, כי בסך הכל, אז מביאים עוד בונבוניירה ועוד זרפרחים ועוד דובי לחדר ועוד בלונים, ובאמת, הדבר הכי חכם זה לבקש משהו שאנחנו צורכים אותו וצריכים אותו, וחוסך לנו בהחלט כסף לתורך העניין. עכשיו דבר נוסף, לא לרוץ לקנות מותגים, התינוק באמת,
לא צריך את זה.
לו.
זה מותגים להורים, באמת שזה להורים.
זהו, ומכאן אני הולכת לשלב הבא. תמיד לחשוב, אתם רוצים לקנות משהו, תחשבו מי באמת צריך את זה. האם זה התינוק, האם אם אנחנו נקנה מיטה כזו או אחרת, עגלה כזו, זה מה שיעשה יותר טוב לתינוק שלנו, או שזה יעשה לנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים רגע להתגבר על הצורך שלנו והרצון שלנו להיות כאן במקום הזה של, של הוואו, ושיסתכלו עלינו ולחשוב רגע גם כלכלית, לקנות את מה שהילד צריך. ולא מה שהמותגים אומרים ומה שהסביבה אומרת. וכך אנחנו יכולים בהחלט לרכוש מינימום של דברים, במינימום, מינימום עלויות. אצלך באמת הייתה עלות גבוהה, נכון. מחר והיו לך שניים. ברגיל זה תינוק אחד, וגם תינוק אחד זאת הוצאה די כבדה לצורך... לצורך העניין.
דבר אחד שלא דיברנו עליו, גם בו יש לא מעט עצות, וזה כמובן סימילאק וטיטולים, שזה בשנה הראשונה, לא שנה, אפילו כמעט שנתיים, אפשר לומר, הוצאה כלכלית לא קטנה, שכן
נכון.
גמילה מגיעה רק בקיץ של אחרי שנה וחצי, תלוי מתי הילד
נכון,
נולד.
נכון.
אנחנו מדברים על חבילת טיטולים שמגיעה לפעמים ל-60 שקלים, וחבילת סימילאק שמגיעה ל-90 שקלים. בסך הכל בחודש זה כמעט 1,000 שקל לילד, בתאומים זה קצת פחות, זה יוצא איזה 1,700 שקל לשניים, כי זה קצת יותר משתלם. הדרך היחידה היא פשוט לחפש את המבצעים.
רק
מבצעים. אין דרך אחרת. פשוט, אל תלכו לסופר לקנות חלב וחבילה טיטולים, כי אתם פשוט משלמים על חבילה וחצי. לכו ותחפשו את המבצעים.
להשוות, בהחלט, להשוות מחירים, לחפש את המבצעים. אני ככה רואה בסביבה הקרובה שלי שמוצאים מבצעים של 1 פלוס 1 ב-90 שקלים.
ואל תתביישו לקנות 6-7 חבילות כשיש מבצע טוב, כי זה לא הולך לפח, זה מקסימום. מקסימום את החבילה האחרונה תחזירו לסופר ותיקחו מידה אחת יותר גדולה. אין דרך אחרת כאילו להתמודד עם זה, פשוט לחייך על הברכה שנכנסה הביתה. ולחשוב עם הראש איך מצליחים לנהל את הכלכלה.
ולחשוב טוב מבחינה נכון. כלכלית, כולל אחר כך כשהם מגיעים לצורך העניין למעון מטפלת, או שיקולים של האישה, אם היא נשארת בבית, לא נשארת בבית, יש כל כך הרבה מרכיבים כלכליים סביב לידה של תינוק, אחד ובטח שניים. לצורך העניין.
ערעור מאוד מרכזי בחיי משפחה בשלב קצת יותר מאוחר, זה באמת שאלת המשתלם. האם משתלם לי להכניס את הילד לגן ב-1,800 שקלים בחודש, במקרה הטוב, במקרה הרע גם קצת יותר, ולעבוד חצי משרה שאני מקבלת רק 2,500 שקלים, מה רק בשביל 700 שקלים אני אקום בבוקר לעבודה, עדיף לי להישאר בבית. יש כאן טעות מאוד בסיסית, כי זה עוד 700 שקל לכלכלת המשפחה, מעבר לעובדה שאנשים ממשיכים לשמור על שגרה מסוימת.
זה יותר מ-700 נכון. שקל נועם. אנחנו עושים חשבון של הנטו. אנחנו רואים 2,500 אני מקבלת נטו, 1,800 עולה לי המעון, נשאר לי רק 700 שקל, אבל זה יותר. קודם כל 700 שקל, אני לא מבטלת אותם, הם חשובים מאוד, אבל צריך לחשוב על הוותק, על הזכויות שהוותק שלנו צבר, על כל התנאים הסוציאליים, קרן השתלמות, קופת פנסיה שמפרישים לנו וכל מיני תנאים אחרים. זאת אומרת, הנטו שלנו זה לא הסכום היחיד שנכנס לנו כשאנחנו נמצאים במסגרת עבודה. ואנחנו גם מבוטחים במסגרת עבודה מבחינת ביטוח חיים, אובדן כעבודה למקרה שיקרה לנו משהו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, אנחנו בעצם מבטרים עליהם אם אנחנו נשארים בבית. אני לא אומרת לא להישאר בבית, כי לפעמים יש מצבים שהכדאיות היא באמת להישאר בבית ולגדל את הילדים, אבל בהחלט כשחושבים על הכדאיות הזו, צריך לחשב את החישוב הנכון של כמה שכר אנחנו מקבלים ועל כמה כסף אנחנו מבטרים אם אחד מאיתנו מחליט להישאר בבית כן, עם התינוק, וכאן באמת שווה להתייעץ ולחשוב עם אנשים אחרים על מנת לעשות את החשבון, את החשבון האמיתי. מעבר למחיר הכלכלי, אני לא פוסלת את המחיר האישי שאישה תשלם במידה והיא נשארת בבית.
נכון, נכון.
היא לא יכולה להתאפרר קצת מהעניין הזה.
זאת עבודה, זה פול טיים ג'וב, זה לא שאתם נשארים בבית לנוח, זה קשה מאוד, נכון.
נכון, נכון, זה לא נשארים בבית לנוח, וזה חשוב שגם האישה תצא קצת, תתאוורר, תגשים את עצמה, תתפתח מבחינה מקצועית, תעשה עוד דברים. צריך לקחת את הכל בחשבון, את כל המחירים במקרה הזה, כולל הכלכלית.
אל תשכחו שילד זה לא עונש, זה ברכה, זה לא צריך לעצור את החיים, ואל תשכחו דבר מאוד חשוב, שאתם נשארים בבית, זה אומר שאתם גם מחממים את הבית, זה אומר שאתם גם מדליקים אורות בבית. 8 שעות ביום של בית עובד, מעלה בכמעט 60% את הצריכה שלכם בבית, מבחינת חשמל, מבחינת מים.
מבחינת תזונה.
מבחינת תזונה כמובן.
האישה שיוצאת איתו לטייל, יש המון עלויות נוספות. זאת אומרת, בהחלט זה לא נשארים בבית וחוסכים 700 שקל. זה לא העניין, ממש לא. צריך לעשות חשבון נכון, וליהנות כמובן
מכל רגע.
מכל רגע שהזעתות הקטן עוד ככה מתרוצץ אצלנו בבית.
בהחלט, זה רגעים שבאים, ולפעמים לא בטוח יחזרו על עצמם. אז אל תפספסו. דוקטור אורלי רידליך, יועצת לכלכלת המשפחה, מכון רידליך קריית ביאליק, תודה רבה לך, בוקר נהדר.
תודה, נועם, ויום טוב.